שלום לכולם, היום יום שלישי בשבת קודש, פרשת כי תצא. יש פה מישהו שרוצה לצאת? אז עכשיו. פרשת כי תצא זה פרשת השבוע שלנו. גם נמצאת לנו בחודש אלול, הפרשה השנייה שקוראים בחודש אלול. פרשה קודמת, פרשת שופטים, פרשת כי תצא. אני רוצה יחד איתכם לפי המקורות שלפתיכם, גם לדבר על הפרשה כמובן, וגם לחבר אותה לימים שבהם אנחנו נמצאים, ימי התשובה, ימי חשבון הנפש, ובואו ביחד נתחיל ונעשה את הדברים בסייעתא דשמיא בצורה הטובה והיעילה. למעשה, מי שמתבונן בספר דברים, פרשת כי תצא, זה אפשר בבקשה להפעיל את המזגן, מגלה שפרשת כי תצא היא פותחת ברצף של מצוות. אבל נורא מעניין שהרצף הזה בנוי על יסוד שלילי. כלומר, לא, 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 לא. כלומר, מצוות לא תעשה שהבסיס שלהם הוא שלילי. כלומר, אסור לנו, אנחנו צריכים להימנע או למנוע את עצמנו או למנוע אחרים מצד דין של ערבות הדדית של עם ישראל זה לזה, מלעבור על אותם האיסורים. ואם אנחנו מסתכלים על המצוות שיש בפרשת כי תצא, אנחנו לכאורה אומרים, באמת, איזה בום, אין קשר ביניהם. כאילו, מה הקשר בין מצווה הזו לזו שכתובה אחריה? ואנחנו יחד, בואו נתחיל, ואני אבקש ממישהו לקרוא את עזכם מקור מספר אחת, בכבוד, אתה יכול להתחיל, רק בקול בבקשה.
תצא למלחמה על רגיך ונתתו השם אלוקיך בידך ושבית השביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה ואם לא חפצת בה ושלחת לנפשה ומכור לא תמכרה לה בכסף
תחת?
לא,
לא תוכל, כן
בא תחת אשר אין לך כי תהיינה לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת צנועה וידעו לו בנים אהובה והשנועה והיה הבן הבכור לשנועה
לשנועה, כתוב
והיה ביום יחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל
לבקר
את בן האהובה על פני בן השנואה בכור כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים כי אל איש בן צורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויזהרו אותו ולא ישמע אליהם
ורגמו כל אנשי עירו
ואבנים ומת ואת הרע מקרבך וכל ישראל ישמע ויראו
יפה כבר בואו רק נסתכל בפסוקים האלו קודם כל, מחילה, תעצור שנייה, מחילה. רציתי לחסוך ממך. דיברת מהר מדי, אני לא שמעתי. ובקול, בבקשה. כן, מה אתה אומר?
זה נושא,
שאלה נפלאה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אני אולי אגע בו קצת, אבל לא ארחיב בו. אבל בואו נסתכל. התורה פותחת בפרשה שלנו, אתה רואה שם בסוף, תסתכל במקור מספר אחד, אומר, כי תצא למלחמה, לא הבאך? ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית השביו וראית בשביה יש יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והיה אם לא חפצת בה כבר אנחנו מכירים את הנושא הזה שנקרא אישה גויה כלומר אדם מגיע למלחמה כובש מקום מוצא שם נערה פנויה או אפילו אישה שהיא מוצאת חן בעיניו והוא רוצה לקחת אותה בשבי הוא רוצה לקחת אותה לעצמו אז התורה אומרת אוקיי תכף נראה באיזה דרכים מותר לו ומיד אחרי זה יש את המצווה של הנחלת ירושה אבל כי תהיינה לאיש שתי נשים כי כשהוא יצא למלחמה הוא השאיר אישה אחת פה את האישה הגויה הוא פגש בתוך המלחמה והוא רוצה אותה לאישה שנייה ונולדים לו ילדים גם ממנה וגם ממנה יש לו בעיה נולד לו בן בכור מהגויה שהוא התגיירה כן הוא מגייר אותה אבל נולד לו בן והוא לא אוהב אותה עכשיו כי הכל היה תחת כל מיני דמיונות של המלחמה ומה הוא עושה טוב הבן שלו כל כך שהוא לא כל כך אוהב את אמא שלו הוא זה שיורש ובסופו של דבר מקבלים את הבן הסורר והמורה ולכאורה מה הקשר בין אחד לשני כולם יודעים מה שרשי אומר במקור מספר 2 שיקרא בבקשה
ולקחת לך אישה לא דבר
לא דיברה התורה
אלא כנגד יצר הרע שאין
רגע אומרת התורה כי יצא למלחמה וראית בשביה ממתי מותר ליהודי לחיות עם גויה אף פעם מתי מותר ליהודי כן בחיים נורמטיביים רגילים לקחת לו לאישה, אישה נוכריה. אין דבר כזה. היא צריכה להתגייר. אבל פה מדובר על כך שבתוך המלחמה הוא לוקח אותה. כלומר, איך אפשר להתיר כזה? אומר רש"י. מה אומר רש"י? לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא מכיר אותנו. יש פה מישהו שמכיר את עצמו? יש פה מישהו כזה שמכיר טוב את עצמו? יש פה? יש כאלה? אתם מכירים? יש לנו איזה צד כזה אצלנו שקוראים לו יצרניק. מכירים את זה? הוא יצר כזה, הוא נמצא אצלנו והוא מייצר לנו כל הזמן רצונות לא טובים.
זה לא אנחנו.
אז אנחנו, זה אנחנו, זה, טוב, אני לא אכנס לך לפילוסופיה הזו, הבנתי, כלומר זה יונה דואר, או דבורה שעוקצת והולכת, זה לא אני, זה מישהו מבחוץ. מי שחושב כך, טועה ומטעה את עצמו ואת כל העולם כולו. זה התאוות של האדם באות לא מבחוץ, זה אצלו. לכן זה היצרים שלו. בסדר, אבל הוא רוצה אותם, הוא יכול לדחות אותם. כלומר, אומרת התורה, יש לי יצר רע, ובמצב הזה של המלחמה, במציאות הזו, מאוד מאוד קשה להתמודד. אז התורה אומרת, אוקיי, הבנתי את הבעיה, הבנתי את הנקודה, זו נקודת שפל. כלומר, למה זה נקודת שפל? תחשבו אתם בעצמכם. נכון שאני נלחם, נכון שאני מגן, נכון שזה, כמו שלמדנו אתמול ברמב״ם, שהזכרנו בהלכות מלאכים ומלחמות, שיוצאים להגן על עם ישראל, יוצאים למלחמות, צריכים לשכוח את הכל, לחשוב רק על קידוש השם. כן, בסדר, אני עושה את זה, אבל אני הורג בני אדם, בשורה התחתונה. כלומר, אני הורג, פוצע, הורס. יש הרבה מידות בנפש האדם שנשחקות. אתה רואה דברים שאתה בדרך כלל לא תסכים להם, אתה תתנגד להם מבחינה מוסרית, תורנית, רוחנית, אמת. אבל במלחמה אתה, אין ברירה, אתה עושה את זה. אז יש איזה מין סוג של שפשוף, של עיגול פינות, שאתה נפגש מול דברים שבחיים הנורמטיביים אתה לא תעשה אותם בכלל. אז התורה אומרת, תמשיך לקרוא את רש"י, אומר רש"י, שאם מתירה, ישאנה באיסור. אם מי הוא יגיד לקרוא בתורה, ותראו לכם, זה פירוש לא פשוט בכלל. אבל במצב מאוד ספציפי, תוך כדי מלחמה, שאדם מגיע לכזאת דרגת שפל, שמה שמעניין אותו במלחמה זו אישה יפה, זאת אומרת שהוא כבר נמצא במצב ירוד מאוד, במצב נפשי רוחני ירוד. הוא יכול להיות גיבור, הוא יכול להרוג אלף בכפה אחת, אבל הוא כל כך נמוך מבחינה נפשית, שאם נגיד לו שהדבר הזה עכשיו אסור, מה יקרה? הוא יעשה את זה וזהו. כי הוא באמת במצב נפשי מאוד ירוד, והיצרים שלו גברו על כל מה שצריך להיות, על כל המוסריות שלו, על כל הערכים שלו. לכן, הקדוש ברוך הוא מתיר לו. אבל אם נשא, ותראי, הנה רש"י עכשיו אומר לנו, הנה הקשר בין הפסוקים, אם אחר כך הוא מביא אותה הביתה, ואשתו שחיכתה לו בבית, ואמרה פרקי תהילים להצלחתו, ולא ישנה בלילות, ונתנה צדקה ודאגה לילדים שהוא השאיר בבית כי הוא במלחמה, הוא חוזר הביתה והוא מביא מתנה, אישה שנייה. איך אתה לא חושב על מה שהשארת בבית? איזו מוסריות נמוכה, איזה יצר חזק. והיא מתגיירת אחר תהליך שהפרשה מדברת עליו, ואני לא ניכנס לזה עכשיו, והוא לוקח אותה לאישה. ואז יש לו בבית שתי נשים, האחת יהודיה מבטן ומלידה, ואת הגויה שהתגיירה בכוח, כלומר בחוסר ברירה היא שבויה, ונולדים לו ילדים. אומר רש"י, שאם נשאה סופו להיות שונאה, הוא ישנא אותם. מתי? ככל שהזמן יחלוף מאותו קרב, מאותו מקום, והמציאות של החיים תראה לו עם מי יש לו עסק. ואז אומר רש"י, שנאמר אחריו, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנואה, וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. כלומר, היא תביא לו ילד. בסדר, נורמלי, אבל אתם יודעים איך זה שיש ריב, שנאה בין אב ואם, והאמא מגדלת את הילד, אז מה היא מספרת לו כל בוקר? כמה אבא נחמד וטוב? אז הבן הזה יקום עליו, ישנא אותו. זאת אומרת, התהליך הזה של לבוא לקראת יצר הרע, לחבק אותו ולתת לו חופשיות, היא מסוכנת עד כדי איבוד נפש. כי אותו ילד, סורר ומורה, הורגים אותו. אני לא ארחיב את הנושא הזה אולי בפעמים אחרות. אבל אתם קולטים מה קורה כשאנחנו נותנים ליצרים שלנו להוביל אותנו? אנחנו במרכאות כפולות ומכופלות מאבדים את נפשנו. נתן דוגמה מהחיים הנורמליים. אדם לא מרגיש טוב. אדם, יש לו תקופה, נגיד, לא מצליח לישון. אדם חלש, מבחינה פיזית. הוא, לא יודע, הולך, הוא אומר לו, תעשה בדיקות, בסדר, בסדר, לא הולך. טוב. לאט לאט הזמן עובר, 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 עובר. מה קורה לגוף שלו? הגוף שלנו לא מתמלא לבד. הוא לא מתמלא לבד. הגוף שלנו צריך אנרגיה. למדתם את פה בשיעור מדעים שמעתי על אנרגיה, כן? הוא צריך אנרגיה כדי להתקיים. התאים שלנו צריכים אנרגיה כדי להתקיים. הם צריכים ויטמינים, הם צריכים חלבונים, צריכים פחמן, צריכים חמצן. מה לעשות? ככה אנחנו. כל מה שאנחנו צריכים לגוף זה חומרי הבנייה של הגוף. אוקיי? אז אתה, יש לך יצר. לא, אני מתנגד, אני נקד, אני אנטי רופאים, אני אנטי כדורים, אני אנטי תרופות. סבבה, מה אתה אבל בשורה התחתונה? אתה חלש, אין לך כוח, אתה לא מתפקד. כאילו, מה הרווחת? בסדר, לא, חד כפיים, אתה אנטי. אבל בוא נסתכל בשורה התחתונה. מה התוצאה הסופית? אז אני אומר לך, אוקיי, לך תעשה בדיקות דם, אז אתה, יש לך פחד מחת, פחד אחות, לא בא לך. אתה לא הולך. מה הרווחת? מה הרווחת? כלום, הפסדת. כלומר, מאיפה זה בא? זה בא מיצר, יצר של האדם, שהוא לא תמיד מוסבר, הוא לא תמיד מובן. אבל אני לא רוצה. אתם מכירים את הקטע הזה, נכון? לא בא לי, נכון? לא בא לי. למה? אתה שואל בן אדם, טוב, לא בא לי. למה לא בא לך? מה הוא עונה בדרך כלל? לא בא לי. כי אין תשובה, באמת באמת אין תשובה הגיונית. אדם חייב לשמור על גופו בריא ושלם. למה? כי אחרת הוא הורס את עצמו. זה לא משהו שזה פוגע במישהו אחר בחוץ, זה אתה לעצמך. ואני רוצה להגיד לכם, אתם צעירים, אתם חושבים שזה שום דבר, אבל הגוף שלנו הוא סוג של מעגל סגור. מה שתיתן לו זה מה שיהיה לו. מה שאין לו, הוא לוקח מהמאגרים, וזה גורם אחר כך למה? לנזקים, לחוסרים ונזקים, שלפעמים, ברוב המקרים, עוד אפשר להסתדר. יש מקרים שכבר הרסת לך בגיל 15, שזה תסחוב את זה עד גיל 70. שבת? כלומר, איפה ההיגיון? יצר. כשאתה מדבר על יצר, אתה חבילי. אתה עומד מול הר גבוה, שאתה צריך לדחוף אותו הצידה. אבל ההר נקרא יצר הרע למי? אתם מכירים את הגמרא הזו? של העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מעמיד את הצדיקים ואת הרשעים אלו ליד אלו, ושם לפניהם את היצר הרע ואומר, הנה, תראו במה נלחמתם. הצדיקים מסתכלים, רואים הר גבוה, אומרים, יואו, איך הצלחנו? והרשעים רואים שזה דק כמו שערה, אומרים, מה, את זה לא הצלחנו? יואו, אלי, איזה פדיחה. כלומר, זה הכל תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. אתה צריך לקחת תרופה, קח תרופה, מה הקטע שלך? ממה אתה בורח? הרי זה בא לעזור לך, זה בא לבנות אותך, לא מי את הרופא, לא את הרוקח, לא את ההורים, לא את הבכלל, אותך. תאכל כמו בן אדם, תדאג לגוף, זה חומרי הבנייה. ראית פעם קבלן שהורס את הבניין שהוא בונה? שהוא בונה. הוא לא קבלן, זה קבלן הריסות. מי יזמין אותו לבנות משהו? וברור לנו שאם אני אבנה בניין עם חומרים באיכות ירודה, מה יקרה לבניין? הוא יקרוס, הוא יקרוס. וגוף האדם הוא סוג של בניין, הוא בנוי מחומרים, הוא בנוי מחומרים כימיים. ביולוגיים, זה כמו כל חומר בטבע. צריך את המזון שלו. אז אני לא אוהב לאכול גמבה. טוב, בסדר, אבל יש משהו אחר במקום גמבה. אבל תאכל את החומרים שיש בגמבה, אתה צריך את זה. יצרה. דיברה תורה כנגד יצר הרע. יצר הרע שלנו הוא לא רק בתחומים של מלחמות, של מצוות, הוא גם בדברים כל כך פשוטים, אם לקחת עגבנייה או מלפפון או לא, אבל אמרו לך שעכשיו אתה צריך, זה חשוב, אז פתאום יהיה יצר. לא, מה פתאום? מי יגיד לי? או לקחת תרופות, כי, תשמע, תדאג לעצמך, תעשה בדיקות, תראה מה קורה, בום, יתר. כל דבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו, במקום לקחת את הדברים ולהתחבר אליהם לטובתנו, אנחנו בועטים בהם. והגוף אומר, טוב, מה אני יכול לעשות? אין לי מה לעשות. בסופו של דבר, הפצע יהיה איפה? בגוף שלך. הכאב יכאב לך, החולשה תהיה שלך, ובסוף נגיע לקו התחתון, תגיע לא עלינו, לא עליכם, סתם בשביל הדוגמה, מישהו כזה יגיע לאן? לבית המרפא, יאושפז, ואז יתנו לו את הכל. אז מה עשית? גם סבלת, גם כאב לך, גם היית חלש, וגם קיבלת בסוף. אז מה עשית? עזוב, אתה צריך את כל זה, כך וגמרנו, לא תגיע לאן שצריך. ממילא אומרת לנו רש"י, לא להגיע למצב שבן סורר ומורה, זה צריך להתחיל איפה, כי תראה בשביה אשת יבטוח, שם זה צריך לעצור, בהתחלה. לא בסוף שאתה צריך להרוג ילד. הבנו את הכיוון? כן.
שני שאלות. למה...
שתי שאלות, אתה מתכוון.
למה היצר הוא הרע, הוא קשה יותר להתאפק עליו,
מהיצר הטוב? לא הבנתי, עוד פעם.
למה היצר הרע יותר מפתן היצר הטוב?
כי כל דבר... שבא בקלות, מפתה את האדם לעשות אותו. כל דבר שמהנה את הגוף, יותר קל לגוף ללכת אליו.
אבל למה הגוף אסור
הנאה? למה הגוף מה?
אסור לו הנאה.
מותר לגוף הנאה? תגיד, אתה חושב לפני שאתה שאלת את השאלה? חשבת לפני שאתה שאלת? מותר לי לאכול פיצה? אני נהנה מזה? כנראה שכן, אם אני אוכל, נכון? מותר לי? כן. אבל אני צריך לבדוק, אם צריך לטול ידיים על זה, אם צריך לברך על זה, מותר? מותר ללכת לים לשחות? כן, אם אני יודע לשחות, ובחוף עם מטיל, מותר ליהנות. אבל כאשר ההנאה עוברת את הגבול, את המינון, זה הבעיה. ושם באים היצרים. כן, כן, אנחנו נמשיך. לכן, רש"י, שלקח אותנו לכיוון הזה שחיבר בין שלושת הקווים הללו, של כי תראה אישה יפה, מי שתראה ותרצה לקחת אותה לאישה, ואתה ניקח אותה לאישה ויוולד לך בן, כל המהלך הזה בסופו של דבר, בשורה התחתונה, יראה לך, וואו וואו, תזוזו, תגמרו לזוז ונמשיך. הרעש פשוט, יופי, או, יפה מאוד. השורה התחתונה תראה לך שהצד הראשון שעשית היה מוטעה. כלומר, הפרשה שלנו רוצה להוביל אותנו לתהליך של חשוב לפני ולא אחרי. אתם מכירים את הקטע הזה? יצא לכם פעם, ראיתם? שנוסעים בכביש ויש רכב אחר רכב וכולם נוסעים, פתאום יש עצירה, עצירה פתאומית, ומטריג כולם מסור פתאום שמים, בום! יצא לכם פעם לראות?
כן.
לא יצא לה... מסתכלים, אז רואים שרכב אחד נתן נשיקה לאחוריים של רכב של פניו. יצא, ראית פעם דבר כזה? התנגשות כזו מאחורה? לא, לא. לא ראיתם? טוב. זה מדהים. זה מדהים. איך זה יכול להיות? כל הרכבים לפניו, הכל בסדר, שמרו מרחק, עצרו, והוא פח נכנס ברשת של פניו. איפה היית? זה שנייה שתיים, שמה קרה באותה שנייה שתיים? הדעת שלו הייתה מוסחת מהנהיגה. משהו גרם לו להסיח את דעתו ממה שקורה לפניו, אז הוא הסתכל רגע הצידה, ובאותו רגע הייתה עצירה פתאומית, בום. כלומר, כל דבר שאנחנו לא שוקלים ובודקים ופוקחים עיניים ונמצאים על המשמר, בשורה התחתונה אנחנו עלולים להיות בבעיה. וזה קשור בכל התחומים כולם. אפשר בטעות לקנות מכשיר או לקבל מכשיר מתנה שיגיע מחול ולא לשים לב, בגלל ש... מה? אני רגיל לשים בשקע ולא לשים לב או לבדוק האם יש צורך לשנות את רמת המתח מ-110 ל-220. וזהו, אז חיכית על המכשיר הרבה זמן והכל היה נורא ונחמד ושמת אותו בשקע והוא נשרף, כי אצלנו זה 220 והוא עכשיו מכוון עד 110, הנה קרה לך. זהו, סתם. ממה זה נובע? לא מסתכלים, לא בוחנים, אלא פועלים על פי החשק. לא פועלים מתוך תובנות, מתוך חקירה. עכשיו, זה לא אומר, טוב, קיבלתי מכשיר, עכשיו אני יושב על כיסא ואני אקרא לחוקר שבק. לא! החקירה זה אומר, תשאל את עצמך שאלות בסיסיות, תסתכל על המכשיר, תבדוק, תקרא. לא, מיד פועלים. עוד דוגמה. יש עוד כמה פרשיות, תסתכלו במקום מספר 3, אני אקרא כי הזמן חולף. בספר דברים בפרק חווה כתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך וכו'. אומרת התורה, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, ומיד אחרי זה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ואחר כך לא תזרע כרמך כלאיים, ואחר כך לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, ולא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, גדילים, זה מצווה ציצית, תעשה לך על ארבע כפו כסותך אשר תחצה בה, ואתה אומר, רגע, מה הקשר? מתחילים בשילוח הקן וגומרים בציצית. נו באמת, מה הקשר בין הדברים? אומר רש"י במקור מספר 4 אצלכם, כי תבנה בית חדש. אם קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש, ותקיים מצוות מעקה, שמצווה גוררת מצווה, ותגיע לחרם ושדה ולבגדים נעים. לכן נסמכו פרשיות הללו. כלומר, לכאורה אנחנו מסתכלים על דברים בחיים וחושבים שכל דבר הוא ספציפי, נקודתי, ולא קשור למה שיבוא אחריו. אנחנו, יש לנו נטייה לנתק בין הדברים. טוב, בסדר, אז אחרתי, מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. באותם דקות שלא היית, אמרו את אחד הדברים שבאת לעולם בשביל לשמוע אותו בפספסת. צריך לבוא עוד פעם. כלומר, המושג הזה של לפספס הוא מושג שצריך לחדור לנו למחשבה עמוק. מובא בשם רבי נחמן, דיברתי עליהם בבוקר עם טרמפיסט שהיה לי באוטו, ברכב. אמרתי לו, כתוב בפרשה השנייה של שמה, מישהו זוכר איך מתחילה, והם שמעת שמועל מצוותה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אומר רבי נחמן, מה זה היום? אז ידוע מה שאומרים חז"ל, שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו היום קיבלת אותם, נפלא, מצוין. אומר רבי נחמן, יש עוד רעיון. היום זה היום.
מחר זה מחר.
מחר זה מחר. תמצא את היום, היום. תתמקד בהיום.
אל תחשוב על המחר.
אנחנו, לא, אתה יכול לחשוב, אבל אל תשקיע אנרגיה במה יהיה מחר, תעשה עכשיו. תראו לעצמכם שיביאו לכם ארוחה עם צלחת, תגיד, לא, זה אני משאיר למחר. אתה רעב, אתה אוכל עכשיו, תאכל עכשיו. כלומר, אנחנו צריכים להיות אנשים מעשיים שמבינים שמה שיש לפנינו עכשיו זה הנושא, זה האקטואלי, זה העכשווי, זה מה שמוטל לפניי. ועם זה אני צריך להתמודד, אם זה טוב ואם הפוך ואם זה למוטל. לכן אומרת התורה, אומר השיב בספר, בפרשת שילוח הקן, אם קיימת מצוות שילוח הקן, אתה תזכה, זה יגרור את המצב הזה שאתה תמנה בית ואת תתחייב במעקה, ואת תהיה לך גם שדה וגם קרב, ואת לא תזרק כליים, וזה. כלומר, המצב הזה של מצווה גוררת מצווה, מה המשמעות שלה? האם זה, כמו שמצוירנו פה על הלוח, היא כל כך יפה? כן, זה הרעיון. אבל המצווה מעוררת באדם רצון להמשיך במה? באותו סטייל. כי הוא כבר אין, הוא בפנים, הוא מבין, הוא מרגיש את הטוב שבזה, הוא רוצה להישאר בטוב. והחד ושלום הפוך.
צריכים להתרגל.
זה לא רק עניין של להרגיע, זה הולך את זה, זה זורם. אוי, אני לא אוהב להשתמש במילה זורם, כי המילה לא טובה. לכן, בא המשנה במסכת אבות, במקור מספר 5, דוד, תקרא לנו בבקשה. מקור מספר 5. יפה, מה אומר בן עזאי? בן עזאי אומר, שימו לב, אני רוצה יחד איתכם כהרגלנו, תלמדו, לדייק בלשון חז"ל. הם לא כמונו. אנחנו מדברים, דברים, זורקים מילים, אצלם כל מילה הייתה שקולה בפלס. ותראו מה אומר בן עזאי במשנה. הווה רץ למצווה, מה כתוב אחר כך? מה כתוב אחר כך? למצווה? לא, עוד פעם, בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה. כי יש אנשים שאומרים, וואו, זו מצווה חשובה, היא גדולה, אז הוא ירוץ לעשות אותה. אבל להרים נייר מהרצפה כדי לעזור למנקה של הבניין, הוא ממשיך ללכת, הוא עוד מוסיף משלו חתיכה. אנחנו יודעים מה השכר בעולם האמת על המצווה הזו או זו? לא. אולי הרמת הנייר, השכר שלה יותר גבוה. אלא שהמצווה הגדולה יש בה פרסום, רואים, זה גדול, זה שופוני ינס, תראו אותי. על זה הוא הולך. אבל הדברים הקטנים, הוא לא הולך, הוא לא רץ אליהם, הוא מחפש מחליף. תשמע, לא יכול, אולי הוא, okay? יש אנשים שומעים עשירי, 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 רצים להשלים מניין. יש כאלו, תשמע, כבר התפללתי, והולך. אבל... כלומר, אנחנו פוגשים את הדבר הזה של היצרים שלנו בהמון תחומים. את האנטיות ואת התירוצים היפים שמלווים את ההסבר להתנהגות הלא נורמטיבית הזו. כי בסופו של דבר, אנחנו פוגעים בעצמנו, לא באף אחד אחר. אז תגידו לי בינינו, עכשיו ככה בשקט שלא ישמעו, אדם שפוגע בעצמו, באופן שיטתי בקביעות, אנחנו נתקשה להגדיר אותו כאדם נורמטיבי, נכון?
למה?
לא הגיוני זה. כשאתה נפגע בעצמך בקביעות, לפעמים בסדר, קורה, בטעות, אבל קבוע לפגוע בעצמך, זה חוסר איזון נפשי. נכון, זה בעיה. מסכים איתך, אני מכיר את זה. אבל זו בעיה. זה לא נורמטיבי. זה שאדם עושה את זה, הוא אומר שבדבר הספציפי הזה...
הוא יודע שהוא פוגע בעצמו.
נכון. אני לא חולק עליך, אתה גם לא חולק עליי, שים לב. האדם אבל מודה שבזה הוא לא בסדר. זה לא תקין. הוא לא אומר זה בסדר, נכון? הוא אומר זה לא בסדר. כלומר, אדם שבקביעות פוגע בעצמו, יש משהו שהוא צריך, הוא בבעיה. צריך לטפל בזה. צריך לתת דרך, לא יודע. אבל הוא צריך להתמודד. להתמודד. האם יש פה מישהו שהוא לא פוגע בעצמו כל יום בקביעות בכל מיני דברים? יש פה מישהו כזה? כלומר, כולנו לא תקינים. כולנו לא עוברים את מכון התקנים. כי בנורמלי, אדם צריך להישמר מכל מה שמזיק לו, גם בגוף וגם בנפש. יש דברים שאתה לא יכול להימנע מהם, אז אתה אנוס. אני מדבר על זה שאתה פועל בעצמך לפגוע בעצמך. על זה אני מדבר. מה שעושים מבחוץ אין לי שליטה, אבל שאתה בידיים שלך פוגע בעצמך, על זה אני מדבר. וזה קורה לנו כל הזמן. דוגמה, יש המון דוגמאות. אבל יש דוגברים שאתה לא יכול להימנע מהם, כי אני לא אחראי על גזי החממה, ואני לא אחראי לחברת חשמל, מה לעשות? אז יש לי אוויר מזוהם. אבל אני כן אחראי אם לאכול מאכל שהוא מסוכן, או לשתות משקה מסוכן. נכון? אני כבר שולט בזה. לא נכפה עליי. בסדר, נכון? אותו דבר.
יש אנשים שכעני, למשל, אלכוהול
וכאלה
שאני יודע שאני
מסוכן,
אני לא שאני לא
שותה
כי זה מסוכן, אני לא שותה כי זה מגיע.
בסדר,
שונת,
לא משנה מה...
אבל יש דברים שהם לא...
מתוק, לא משנה מה הסיבה שאתה נמנע, אבל אתה צריך להימנע. בסדר? אחד יעשה את זה בגלל שהוא לא אוהב, אחד יעשה את זה כי הוא מפחד, אחד יעשה... לא משנה, אבל אתה לא רוצה. כלומר, זה הנורמה. בואו ניתן דוגמה. ראיתם פעם, אני חושב שדיברנו על זה שנה שעברה, שאני דיברתי לכם מדעים, בעלי חיים. ראיתם פעם בעלי חיים שמזיקים לעצמם? לעצמם? לא שמישהו תוקף אותם. אלא הוא לעצמו. ראיתם?
מה?
לא שומע.
הוא
ככה מרפא את עצמו. כן, ראיתם שהוא, נגיד, בעל חיים הולך, מגיע לנחל, שיש שם מים מזוהמים, אומר, יש פה רדיואקטיביות. דווקא מעניין, לוקח שלוק? לא. הוא יריח, יראה שזה מסוכן, הוא ילך. לא, הוא ילך. אין לו ברירה, הוא ייקח וימות. אבל זה לא מתוך תובנה. באינסטינקט הטבעי של כל בעל חיים הוא לברוח מסכנות. בטבע של. אתה רוצה להגיד שראית זה מקרה קדם את הפיל או את הג'וק, זה בסדר. גם אצל בני האדם יש מסובבים וגם אצל חיות. מה לעשות?
הרבה כלבים מתאבדו.
אני לא מכיר את זה, אין דבר כזה.
באמת?
אין דבר כזה.
באמת?
טוב, אני לא מכיר, אני לא אכנס לך לדיונים האלה, כי אנחנו כבר מכירים לא שנה ראשונה. אין פסיכולוג אחד של בעלי חיים שיגיד לך שהכלב הזה ישב, כתב מכתב והלך להתאבד.
לא, יאללה.
אני לא מדביק.
יש איזה מקום
ש... הם לא, ככה מגדירים את זה האנשים, הם לא מתאבדים. לא מובן מדוע הם עושים את הפעולה הזו ומתים. עדיין לא מובן. את קוראים לזה התאבדות. המדע הוא לא כזה חכם, הוא חכם בחלקיות. לכן בוא, זהו, הנושא הסתיים, לא, זה הסתיים הנושא. לכן, אנחנו כבר... יותר משנה ביחד, אנחנו לא יודעים איפה לעצור. לכן, בן עזאי אומר, האדם צריך לרוץ למצווה קלה שנחשבת בין עד שום דבר, כמו שהוא רץ למצווה חמורה, כלומר, משהו גדול שהוא חושב שהוא גדול. אבל בואו תראו מה ממשיכה המשנה ואומרת, הוא בורח מן העבירה. זה נורא, שמתם לב לשינוי? שימו לב ללשון. אומר בן עזאי, הווה רץ למצווה, למה הוא לא אומר? נו, שימו לב. הוא בורח מן העבירה קלה כבחמורה. למה הוא לא אומר את זה? למה הוא לא אומר את המילים קלה וחמורה במילים עבירה? כי יש רמות שונות של עבירות. יש עבירות שחייבים עליהן מלכות, ויש עבירות שחייבים עליהן מיטה.
הוא לא רוצה בך שתעשה.
אז תכתוב, תברח מן הקלה כבחמורה, מהעבירות הגדולות אתה בורח, תברח מהקלות. למה הוא לא אומר את זה? למה הוא לא משתמש במילים קלה כבחמורה גם בעבירה? רעיונות, חבר'ה.
כי זה עבירה.
אוקיי, לא מספיק, עוד. מה הכוונה לברוח? זה לעשות כל מאמץ לא להיות שם. כמו שלהיות, לעשות כל מאמץ כדי להיות במקום מצווה.
עדיין עבירה, עדיין לא בסדר,
מצווה שגם קלה,
עדיין מצווה,
אבל פה
עבירה
היא
עבירה.
אוקיי, אוקיי, נו, ואז?
ושתיהם
חייב
להחליף את האנוש, אז הוא לא אומר לה כתובה בקלה כבחמורה.
אז למה הוא לא אומר את זה, אתה אומר? אתה אומר כי זה...
כל עבירה יש
לך דבר נשאלה. עזוב אנשים, אנחנו לא מדברים לא על שכר ולא על עונש כרגע. כי בהמשך המשנה הוא אומר שהשכר והעונש זה לא כמו שאנחנו חושבים. כלומר, אומר בן עזאי שמעבירה צריך לברוח. הוא לא אומר קלה כבחמורה. אתה אומר מאוד יפה, אליה. אתה נוגע כבר, איך אומרים? אתה מגרה במה שאני התכוונתי. מה אתה אומר?
אם הוא קלה כבחמורה, אז את החמורה יברח מזה, והקלה פחות כאילו.
אבל הוא אומר, תברח, כמו שהוא אומר, תרוץ למצווה, תברח מעבירה.
הבנתי הכל, הוא לא אומר קלה כבחמורה.
כי עבירה!
הבנתי.
כן. כי מעבירה, ממצוות, אז צריך ללכת, ולא משנה, עבירה קלה, מעבה לעבירה, כמו שאומרים, עבירה, מעבירה בעבירה. אוקיי, אבל
אליה פה אמר דבר מאוד חשוב,
ואתה איתנו. שימו לב, כן.
בעבירה, אתה לא יודע, כמו שאתה לא יודע מה שכר מצוות, אתה לא יודע מה שכר מצוות.
אבל שים לב, המשנה בהמשך הוא אומר, בן עזאי אומר מה השכר. הוא אומר, שים לב המשנה, הוא אומר, מצווה גוררת מצווה, בעבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מה?
מצווה.
לא עולם הבא. ושכר עבירה, עבירה.
לא, אבל אתה לא יודע כמה מצוות זה יורד לך.
לא מוריד, הוא לא אומר מוריד. הוא אומר, עשית מצווה, יביאו לך עוד מצווה. עשית עבירה, יביאו לך עוד אחת. כלומר, אומר, מה הוא רוצה להגיד בן עזאי?
למה זה מוריד לך?
אז הוא מוריד, הוא לא מדבר על שכר ועונש. אבל הוא לא מדבר על שכר ועונש, הוא מדבר על מהות אחרת. בן עזאי אומר, רבותיי, אתה תעשה מצווה קלה וחמורה, אל תדאג, אתה בתוך, אתה אין, אתה נמצא על המסלול, אתה נמצא בעסק הנכון, אז יהיה לך עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אבל ברגע שאתה עושה עבירה, אין בעבירה מושג קלה כבחמורה, כי העבירה קלה וחמורה זה כלפי העונש מול החוטא, אבל עצם זה שעשית העבירה, זהו זה, היצר ניצח אותך ומעכשיו הוא בעל הבית. כלומר, כי תצא למלחמה על אויביך, זה נפלא כשהאויב בחוץ, אבל כשהאויב פורץ לעיר ונמצא בתוכה, זה הופך ממלחמה קלה למלחמה קשה, כי זה מבית לבית ומרחוב לרחוב, ולך תדע איפה מסתתר המחבל הבא. אומר לך בן עזאי, בעבירה לא מתחילים, אין עבירה קלה, כי ברגע שפתחת לה את הדלת, הלך הבית, הלך הבית, לא שאי אפשר לצאת, אבל המלחמה קשה יותר. הבנתם את הרעיון? לכן הוא לא משתמש בזה. הוא לא אומר, הם לא דומים, הם פשוט לא דומים. ממילא, ממילא, מחילה, מחילה. השעון פועל נגדי. ממילא, מה שיוצא לנו, בואו ונסתכל, אני אדלג על המקום מספר 6, על המדרש תנחומה, אני רוצה לעבור רגע לדברים שכותב הרב בר שאול, על הנושא הזה של המצוות, ההרגלים. אומר הרב בר שאול, תסתכלו במקום מספר 7-8. הרגל רע. כלומר, אדם יתרגל, כמו פה, למשל, עכשיו, כן? כל אחד צריך לבחון את עצמו. אתה, תביא לי את זה אחר כך, אני מאוד אשמח לקחת את זה. הרגל רע, אפילו לעבירה אחת. אתם קולטים? אפילו לעבירה אחת, הכוונה היא שאדם בקביעות עושה עבירה ספציפית מסוימת. דוגמה, אדם יתרגל לא לברך ברכות לפני המזון. הוא יתרגל, הוא שוטר, אוכל בלי לברך. יתרגל.
קורא לי,
אבל. כן, אבל זה קורא לכולם. אבל פה יש הבדל בין קורא לי, כשאתה אומר קורא לי, זה אומר מקרה, זה אומר רק מהשם, כל הדברים האלה נשים בצד, אבל זה אומר שזה מדי פעם, לא כל הזמן. מה שאומר, מה שאומר הרב בר שאול, שזה קבוע. אני רגיל לא לברך.
לא, הרבה פעמים יוצא לי שאני בא לשתות מים ואתה איזה, ואני ישר שותה.
בסדר, אבל עוד פעם, יש מקרים שאתה כן מברך. יפה, בסדר, אז זה מקרה. זאת אומרת, זה קורה לא בקביעות, זה לא, אני תמיד אשתה בלי לברך. בכוונה. בכוונה, כן? זה לא. אומר הרב בר שאול, כשאני מתרגל לדבר, לעבירה, אפילו לעבירה אחת, מעידי, זה נקרא למעוד, זה נקרא ליפול, וסכנת נפילה בה, לעמקי תהום רבה. יבוא ואנחנו מגינו בחייך, אז אני לא מברך, מה, מזה אני אגיע, לא, אני אהיה כופר. התשובה, אומר רבר שאול, כן. היום אתה לא מברך, וזה ימשיך ויגרור אותך לרובד נמוך יותר ונמוך יותר, ותתרחק עוד ועוד ועוד ועוד, שבסופו של דבר אתה תכפור בקדוש ברוך הוא, חס ושלום. זה כאילו מדרון חלקלק, ככה אומרים, הרבה לדבר בתקשורת על המדרון החלקלק. לכן ממשיך הרב בר שאול ואומר, כיוון שטעם, טעם של עבירה אחת, לא בנקל יעבור טעם זה. וואלה, הרגשתי, זה היה טעים שווה, קשה מאוד לצאת מזה. הגוף שלנו, הנפש שלנו, היתר שלנו, נמשך לזה כמו פרפר אל האור. כשחשוך. Yeah. מכירים את הרגשה הזו, נכון? הפעם הראשונה שאתה עושה עבירה, כשאסור לך, אחרי שאתה נהיה בר מצווה, אז אתה כזה בלחץ. אתה חכה, לא מה קרה. יהיה, מה יקרה? ואתה לא קרה כלום, זה גם קרה טעים, אז גמרנו, אתה נעול. אתה ננעל. כלומר, אומר רבר שאול, ברגע שאתה פרצת את הפתח, זהו זה. באותו רגע אתה חשוף לכל רעיון שלילי שיבוא. ויהיה לך קשה להתמודד בכוחות הללו מול העוצמות שגוררות אותך לאן שלא צריך. אם כן, מה המגמה? איך מתמודדים? דוגמה, יצא לכם פעם לראות שיטפון בנחל בחורף? באיזה נחל הייתה? כן, נכון, נחל בית שפע, נכון, הוא מוצף, כאשר בערי חברון יורד גשם. כן, 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 בסדר, נכון. הנחל בית שפע מקבל את המים שלו מערי חברון, וברגע שיש הרבה גשם בחורף, אז הנחל הזה מוצף, כמו זה, כמו נחל צין, כמו נחל צעדים ועוד, אבל ראית מה זה? הסלעים עפים, הכל עף. אין שום דבר, המים, שום דבר לא עוצר אותם. שמעתם פעם על איזה מדינה שנמצאת באירופה ומתחיל באות ה' ונגמרת בדלת? ויש הרבה גבינות שם.
הולנד.
יפה, הולנד. אתם יודעים שהעולם בנויה על הרבה הרבה מים. ועל מנת שכל המדינה הזו לא תשקע מתחת לים, בנו סחרים, שהם סוחרים את המים, לא יודעים מהם לעלות. ואתם יודעים, לפעמים שיש הצפות ולפעמים יש מצבים לא נעימים, וחלק מהסחרים נזדקים או דברים כאלה, מה עושים? עושים הכל כדי לסתום את הסדקים, לסתום את החורים, כי אחרת זה... זהו. כאשר אנחנו נמצאים במצבים שבהם כל אחד יודע את צרות נפשו מול הקדוש ברוך הוא ומול עצמו ומול חבריו, האם הוא בגדר של מצווה גוררת מצווה או הפוך? אדם צריך לשים את האצבע בחור ולסתום אותו. זה הדבר הראשון. יש לך פיצוץ בצינור בבית? מה עושים דבר ראשון?
סוגרים.
סוגרים את הברז. קודם כל. כלומר, הדבר הראשון שאומר לנו הרב בר שאול זה קודם כל תעצור את ההרגל. משום שאומר על הרב בר שאול, קשה כוחו של הרגל רע ויפה רישומו של הרגל טוב. שימו לב דיוק בלשון הרב בר שאול, כך נראה לי, שגדול רישומו, זאת אומרת שאף על פי שעכשיו אתה לא עושה את אותו מעשה טוב, הרושם שנשאר, מה שקוראים את הסריטה בדיסק שנשארה בנפש, היא חיובית ומשפיעה. יש כמה דברים נפלאים של הרב חרל"פ, אתם יודעים מה? אנחנו עכשיו עושים במרוץ מהיר. הרב חרל"פ, שמעתם עליו פעם? מישהו פה שמע על הרב חרל"פ? לא שמעתם? אתה שמעת על הרב חרל"פ? אתה רוצה להגיד לנו מי? מה שאתה יודע.
תלמיד של הרב קוק, לא
בתנותו,
אבל
בתנותו
מוכנות
שלו. היה תלמיד של הרב
קוק. בישיבת מרכז הרב היה לו, תקופה מסוימת ראש ישיבה.
כן, הוא היה אחד מהרבנים, אחד מראשי הישיבות של מרכז הרב תקופה מסוימת. הוא כתב ספר, כמה ספרים, אבל אחד מהם נקרא מעייני הישועה, חלק אחד נקרא מי מרום. והמקור שאני רוצה לפניכם, להפגיש אתכם איתו, זה מתוך הספר מי מרום, תסתכלו במקום מספר 9, בכבוד. רק אם אפשר בכל.
עוד זאת, יש להעמיק דעה ובינה, עצה וגבורה, באופן מגיעים לדי מידה זו.
איזו מידה? שיעיד עליו.
איזו מידה שיעיד עליו, יודע את הרומות שלא ישוב, לנדח את זה.
יפה, על מה מדבר אם ככה הרב חרל"פ? בלי לדעת, נכון? לא כתוב בכותרת, אבל מה מדבר כאן הרב חרל"פ, שיעיד עליו ובורא העולם, שמה? שלא ישוב לזה החטא לעולם. אז על מה מדבר פה הרב? על איזה נושא? שימו לב, בשורה האחרונה בדף הזה, שלא ישוב לזה החטא לעולם. כלומר, מה האדם הזה עשה? ועכשיו מה הוא עושה? הוא עושה תשובה. ואומר הרב חרל"פ, כדי להגיע למצב הזה שהקדוש ברוך הוא יעיד שהתשובה שלי כל כך אמיתית שאני לא אעשה את החטא הזה עוד פעם למרות שהתרגלתי אליו, למרות שהייתי שם, תמשיך בכבוד, הנה מובן הדבר
שאי אפשר להגיע לזה כל הזמן שלא ישרש אדם את השורש וצריכים לעמוד על שורשם של כל
העבירות.
מי הוא הגורם
העיקרי,
הגורם אחריו כל רע ואיזה שהוא...
כי הוא, כלומר, לא אפשר, לא ניתן לעקור הרגל רע כל מה שהשורש, מה שגרם לי להגיע להרגל הזה, עדיין אצלי ביד. אני לא מוותר עליו. קשה לי להיפרד ממנו. זאת אומרת, על מנת לעשות תשובה, על מנת לתקן צריך דבר ראשון מה לעשות? לעקור את השורש. שרוצים להמית עץ שהוא מזיק, או שמצורך כזה או אחר הוא חולה, צריכים להמית אותו, זה לא די שקורטים אותו. כי השורשים מלמטה ימשיכו לקבל יניקה ומזון מן האדמה, ויצמיחו יחורים חדשים. על מנת לגדוע את חיי העץ הזה לחלוטין, אני צריך לפגוע בשורש. בשורשים, ואז העץ הזה גמור. זאת אומרת, אומר רב חרל"פ, על מנת לעשות תשובה אמיתית, על מנת לעקור את ההרגלים הרעים שכבר התרגלנו, ושכחנו אפילו שזה רע, מרוב שזה טוב לנו ונוח לנו, אנחנו צריכים לחפש את השורש. מאיפה זה התחיל? ואותו לעקור. בסדר? זה הרעיון של הרב. בואו נראה מה אומר הנביא ישעיה. מקום מספר 10 אומר הנביא ישעיה, תסתכלו בפנים, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע. כלומר, מה גורם לנו לא לשמוע את דבר השם, לא לשמוע אל היצר הטוב שבקרבנו? מה? העוונות שלנו. זה חומה, זה קיר שכאילו מפריע. ואז אתה צועק, והקול שלך מגיע אל הקיר, ומה קורה? גלי הקול פוגעים בקיר וחוזרים חזרה אליך. ומעבר לחומה אתה שומע מישהו, אתה מה? מה? ואתה צועק לו, אתה לא שומעים טוב. קשה לנו לשמוע. בתוך תוכנו אנחנו יודעים שצריך, כולנו מסכימים שיש מה לתקן, כולנו רוצים לעשות את השינוי, אבל אנחנו לא אמיתים מספיק להודות ולעקור את השורש. זה אומר לחפש מה הביא אותי להרגל הרע שבו אני מתנהג ולעצור. לשים אצבע בסכר, בחור, ולא להמשיך. מי רוצה לקרוא את דברים שכתב הרב קוק? בכבוד. לא, אתה כבר קראת. יש מישהו אחר? כן, בכבוד. 11. כותב הרב קוק בספרו אורות התשובה, פרק זין עוד ה, קרא. הנני רואה.
הנני רואה איך העונות הם עובדים.
העוונות.
העוונות עומדים. העוונות הם עומדים במחיצה נגד האור. הבהיר.
הבהיר
האלי, הזורח ברוב זה הרוב, וכל נשמה, והם מחשבים ומאפילים את הנשמה.
יש חומה, כותב הרב, אני רואה אותה. אומר הרב, הנני רואה את איך העוונות הם עומדים כמחיצה. אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד באבטרה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. יש חלוקה, זה כאילו זה שלי, זה שלך, ואין לנו שום דבר משותף יותר.
אתה בשלך, אני בשלי.
וכאילו העבירות אומרות לקדוש ברוך הוא, אתה בשלך ואני בשלי, ואין לנו קשר. אין לנו שותפות, אין לנו חיבור, אומר הרב. אני רואה את זה כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי שזורח, והמחיצה, העבורות הללו מחשיכים ומאפילים את הנשמה. אנחנו לוקחים את הנשמה הקדושה היקרה שלנו, שמים עליה שק ונותנים לה מה זה חלאות, עושים לה מה שנקרא בומבות. אין לה כבר כוח לצעוק, אנחנו גם לא שומעים. גם אם היא תצעק, אין היא שומע. לכן הרב חרל"פ ממשיך ונקרא כאן במקור 12 כי הוא ארוך. אמר הרב חרל"פ בממרום שם באותו מקור קודם, אכן העניין הוא כי יש, הנה יש עשין, יש מצוות עשה ויש לא תעשה. העשין, המצוות עשה, הם הסכום של הקדושה, הסיכום של הקדושה, אשר הכי לנו העליון ברוך הוא במידה מדודה, אשר בהתרבות בה האדם אותם הסיכומים, הסכומים של הקדושה, יגנו עליו שלא ייפול בפח רשת היצר הרע, אשר עורב עליו כל היום. דבר ראשון, אתה מחובר למצוות עשה, כל מצוות עשה היא אנרגיה חיובית שמהווה מגנה, שמירה. מול מי? מי האויב הכי גדול של האדם?
יצר הרע.
הוא. הוא עצמו. הוא עצמו, היצר הרע זה לא שכן, זה אתה. כלומר, זה החלקים בך שהם שולטים ואתה לא שולט עליהם. לכן, ליד המצוות עשה, הוא ממשיך אף חלה ואומר, ובכל התרשלות באיזו מצוות עשה, אם בזהירותה, אם בזריזותה, כל מיני סיבות, זה לא משנה, אם זה מפה או משם, או שעשית אותה במהירות ואת פשפשת, או שעשית אותה יותר מדי לאט ואת פשפשת, היית זהיר מדי וזה לא היה צריך, כל מיני סיבות. מפנה מקום להעורב הזה, למחבל הזה, לאויב הפנימי הזה, שיכול לתופסו ולהציגו. מטרת מצוות עשה להקיף את האדם במעטה של קדושה, להביאו לזכור את בורו תמיד, עטיפה הנגנה עליו, ונפגעת כאשר מתרשל במצוות עשה. טוב, מה אתם אומרים? יצא לכם פעם להיפגע בגלל שלא קיימתם מצוות עשה כזה או אחר?
כן.
כן? הרגשתם את זה? יופי, אם הרגשת מצבך טוב. התפללנו תפילה לא בזמן. נפגענו. חטפת כדור. פעם יצא פה למישהו לשחק בפיינבול?
כן.
איך זה לחטוף את הכדור? כואב, אה? זה כואב, לא נעים.
רק אם מקבלים אותו כאן.
בסדר, אבל לא נעים, כאן יש חפץ, אבל כן חטפת. זה כואב. זה כואב. לא קיימת מצוות עשה, חטפת כדור. בואו. זה כואב. חטפת. אז יש לך שכפץ, לא הרגשת, אבל חטפת. כאילו במשחק נפלת, יצאת מהשורה. תרגו אותך. לא נטלתי ידיים, אכלתי בלי ליטול, אכלתי בלי לברך, נפגעת. צריך להבין מה העניין של המצוות. זו הגנה מרחבית. זה יותר טוב מחץ, ויותר טוב מ... איך קוראים להם? שכחתי כבר ברוב השמות שיש לכולם. מה?
כן, שרווי
קטמים. כן, שרווי קטמים, יותר טוב מכל ההגנות שיכול להיות. והמצוות עשה, שעליהם אמר בן עזאי רוץ, במילים אחרות, חפש אותם. אל תרגיש שיבואו אליך. אסוף אותם. זה כמו במשחקים, ראיתי פעם, הנכד שלי שחק בדי משחק, נו כזה, ביד, נו, לא יודע איך קוראים את זה, אין לי, אין דבר כזה. איך, איך?
גמבוי.
גמבוי, לא יודע. והוא כל מה רץ אחרי כל מיני דברים, ועשב בדרך.
זה...
אמרתי לו, תגיד לי, מה, מה? מה? לא יודע, יצא לו מקלות, מספרים, הוא התלהב. ככה צריך לרוץ אחרי המצוות. לסוף, 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 זה גדל המספר. ועד ראיתי שם הדמות הזו נהייתה גדולה יותר, של השרירים, כל אחד שלו היה גדול יותר. זה באמת ככה במציאות הרוחנית. כל מצוות עשה אתה נהיה גדול, אתה נהיה עם יוצר כוחות. אתה יכול להתמודד עם קשיים, אתה יכול להתמודד עם יצרים. לכן ממשיך הרב חלה ואומר, כאשר מעטפת ההגנה נפגעת, נופל האדם בעבירה, היוצרת מסך שמוביל לעבירה חמורה יותר, וחוזר חלילה. כאשר אדם שב בתשובה, לא די בכך ששב ומתקן את העבירה החמורה, שהרי היא נגרמה מקודמתה, כי גוררת, היא נגררה, ואם ישוב ויקשל בקודמתה, ייקשל שוב גם בעבירה החמורה. אלא עליו לחפש את השורש ולתקנו, את הסטייה הקטנה מן הדרך, שהחלה את ההידרדרות, ובדרך כלל אנשים סוטים מן הדרך בדברים בהתחלה קטנים. קטנים, קטנצ'יק, לא נורא, לא יקרה כלום. זהו, פתחת את הדלת, כל החיזבאללה בפנים. כולם באו. אין מה לעשות. הכנסת אותם, פתחת להם את הידית. לכן המשיך הרב אומר, תיקון החטא החמור, שהוא התוצאה בלבד, ללא תיקון הראשוני הזה, לא ייתכן באמת את מה שהביא את האדם להידרדרות, וממילא לא יועיל. אם אנחנו חושבים שרק נתקן מלמעלה, מה שנקרא תיקוני טיח, זה לא יעזור. הטיח ייפול. צריכים לחפש את השורשים. איך אני הגעתי למצב שאני אוכל בלי לברך, אפילו במקרה? איך זה בא? לא עכשיו אני מתעסק בזה שלא ברכתי עכשיו. מאיפה זה התחיל? שכחה, חוסר הבנה, מה? ושם לטפל. הבנתם? אתה בא לרופא, שלום דוקטור, כואב לי הראש. הוא אומר, טוב, לך לספר, יש לך שיער ארוך. כואב לי הראש! טפל לי בבעיה. אל תטפל לי במשים בחוץ. אני מחפש מה הסיבה. נסיים בדברי השל"ה הקדוש, מקום מספר 13 על הפרשה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך וידיך ושבית השביו, אומר השל"ה הקדוש במלחמת היצר, הכתוב מדבר. כאשר יהודי יוצא למלחמה ביצרו הרע, התורה מבטיחה נתנו השם אלוהיך וידיך, באיזה תנאי? כי תצא למלחמה, אתה תהיה יוזם, אתה תיזום את הלוחמה ראש בראש מול היצרים, אתה תילחם בהם, תתמודד, תציב לו, תעצור, תמנע, תיאבק על החיים שלך. ממשיך השל"ה הקדוש ואומר, כי הבא להיטהר מסייעין בידו, ויתרה מזו, ושבית השביו. מה זה שבית השביו? הרי כל הנפילות שלנו, כל מה שאנחנו בידיים של היצר, זה כאילו אנחנו נפלנו בשבי שלו, נכון? הוא שולט בנו, הוא השווה, אנחנו השבויים. אומר השל"ה הקדוש, השבי שהיצר צד בעורמה, כל העבירות יהפכו לזכויות על פי דברי חז"ל. מה פירוש בשבית השביו? תיקח בחזרה את מה שהוא תפס בשבי. על זה אמרו חז"ל, גדולה תשובה שזדונות, מה שעשיתי במזיד, עשיתי תשובה אמיתית, נעשים לו כזכויות. הבנתם? מה המשימה שלנו? המשימה שלנו זה לצאת למלחמה, לא לחכות שיתקפו אותנו, לא לתת ליצרים לתקוף אותנו ולנצח. אנחנו צריכים לצאת קודם למלחמה. זה אומר לא לגרות את עצמנו, לא להביא אותנו למצבים שנצטרך להתמודד עם יצרים. אז לא נמצא איפה שלא צריך להימצא, ולא נתבונן במה שלא צריך להתבונן, ונשמור על העיניים, ונשמור על האוזניים, ונשמור על מה שאנחנו מכניסים לפה, ועוד יותר על מה שאנחנו מוצאים מהפה, איפה שאנחנו מדברים. אנחנו נשים לב, אנחנו נתכונן, אנחנו נצא למלחמה. יצא לכם פעם לצאת למלחמה? עוד לא, אתם צעירים. אבל כשיוצאים למלחמה, מגיעים למחסני החירום, מגיעים כל אחד ליחידות. אם הוא מילואימניק, אז הוא מגיע ליחידות של החירום. אם הוא בצבא, בצבא סדיר, או קבע, הוא בבסיס. מתארגנים. כל אחד עם הנשק האישי, עם הציוד האישי, עם כלי הרכב או כלי המלחמה שהוא צריך להיות איתו, הוא מתארגן. הוא לא אומר, טוב, יאללה, מלחמה נוסעים. מתארגנים, ולפעמים זה לוקח שעות ולפעמים יותר מיום. צריך להתארגן שיוצאים במלחמה, לא לרוץ כאילו לא יודע מה קרה. כי תצא למלחמה על אויביך, אם נצא מאורגנים, חושבים, נזהרים לא לעלות על מוקשים, אנחנו מובטחים לנו, כך אומר השל"ה הקדוש, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאדם שיעשה את הצעד הזה, את הדרך הזו, שהוא יצליח. וזה לא רק במלחמה נגד יצרים גופניים, אלא גם נגד יצרים נפשיים, כעס, קנאה, שנאה, כן לקחת תרופות, לא לקחת תרופות, כן ללכת לרופא, לא ללכת לרופא, כן לאכול, לא לאכול. זה דברים שבאים מן הנפש. עצור, אל נפגע בעצמנו. בואו ונחזור חזרה אל נקודת השורש, נראה איפה פרצנו את הפרצה, נעקור את השורש משם, אנחנו נרגיש נפלא, הרבה יותר טוב, בכל התחומים, הפיזיים, גשמיים, נפשיים, רוחניים. כל מה שנשאר אחרי פרשת כי תצא זה להגיד את הברכה הידועה, שתהיה צאתנו לשלום ובואנו לשלום. שבת שלום.